מנחות, דף עין ד', מתחילים בעזרת השם, דף עין ג', עמוד ב', בנקודתיים למטה. גם כשבסופו של דבר המטרה מגיעה לאותו מקום, אבל יש משמעות מיוחדת לדרך שדרכה מגיעים למטרה. במנחה, מנחה של כהן, הוא חטא בחטא מסוים שהוא צריך להביא קורבן חטאת, אבל החטא שהוא חטא, הוא צריך להביא קורבן חטאת יותר גמישה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הכוונה שהיא גמישה, שאם הוא עשיר הוא מביא בהמה, אם הוא דל, עני, הוא יכול להביא אפילו עוף. אם הוא ממש עני שבעניים, דלי דלות, הוא מביא גם מנחה. המנחה הזאת נקראת מנחת חוטא. ברגע שכהן, כהן, הוא זה שמביא את המנחת חוטא שלו, בא רבי שמעון ומלמד אותנו על דבר מעניין שקורה במנחה שלו כשעושים את העבודה שלה בבית המקדש. הדבר המעניין הזה בא בעקבות שתי דברים. דבר ראשון, מה שאנחנו יודעים, שמנחת כהן כולה מוקטרת על גבי המזבח, ואין שיריים שנשארים להאכיל על הכהנים כמו במנחה של ישראל. דבר נוסף שאנחנו יודעים, שמנחת חוטא במציאות שלה, אם זה של ישראל, לוקחים מלוא קומץ ומקטירים על המזבח. השאלה אם במנחת כהן יש צורך בכלל לקחת מלוא קומץ ולהקטיר על המזבח, אם בסופו של דבר את כל המנחה מקטירים על המזבח. לפי דעת חכמים באמת אין שום צורך, אבל בא רבי שמעון במשנה ומחדש לנו. רבי שמעון אומר מנחת חוטא של כהנים וכולי, ובמשנה למדנו שלמרות שבסופו של דבר את כל המנחה אנחנו קומצים על גבי המזבח, אנחנו מקטירים על גבי המזבח, בכל זאת יש משמעות חשובה לקמיצה שקומצים מתוך המנחה ומקטירים על גבי המזבח, והסיבה היא נורא פשוטה. הסיבה היא כדי שיתקיים פה מצוות קמיצה שהתורה מצווה. אז למרות שבסופו של דבר המטרה היא אותה מטרה שכל המנחה מוקטרת על המזבח, אבל הדרך איך להגיע למטרה הזאת היא משמעותית. צריך לעשות קמיצה קודם, לחלק את הקומץ מתוך השיריים, ואז להקטיר אותם, את שניהם על גבי המזבח. שואלת הגמרא, מינה הני מילי, מאיפה לומדים שמנחת חוטא, מאיפה לומדים שבסופו של דבר באמת אנחנו עושים קמיצה קודם ורק אחר כך מקטירים את שתי החלקים על גבי המזבח. לתנו רבנן, הפסוק אומר בעניין מנחת חוטא רגיל, אומר הפסוק, והייתה לכהן כמנחה. והייתה לכהן כמנחה, שכמו כל מנחה שהכהן מקבל את השיריים, גם במנחת חוטא הכהן מקבל את השיריים. דורשים חז"ל שתהא עבודתה כשרה בו. מה הפירוש? מסביר רש"י בכתבי יד ואומר, דיבור המתחיל, שתהא עבודתה כשרה בו, שלוש שורות מלמטה. כהן שחטא, זאת אומרת, רש"י מביא אותנו למקרה שמדובר כאן, שהכהן בעצמו מביא את המנחת חוטא. מה השאלה? האם הוא בעצמו יכול להקריב את המנחת חוטא של עצמו, או שצריך כהן אחר שיעשה את זה? מלמדת אותנו הברייתא, שמקריב הוא עצמו מנחתה. ואחי דרשינן, איך למעשה זה מתחבר עם המילים של הפסוק? והייתה לכהן. מה זאת אומרת? כלומר, אם היא של כהן היא, שהוא זה שצריך להביא את המנחה, תהי כשרה לו להקריב כשאר מנחות. והייתה העבודה הזאת של מנחת חוטא של כהן, תהיה כמנחה, כמו שאר המנחות שהוא יכול לעשות את העבודה שלהם, ככה גם במנחה שלו, של הכהן בעצמו, הוא גם יכול לעשות את העבודה של המנחה של עצמו. ואז הברייתא בעצם בוחנת את עצמה. אתה אומר שתהיה עבודתה כשרה בו, שזה המשמעות של הפסוק והייתה לכהן כמנחה. או אינו אלא להתיר מנחת חוטא של כהנים. אולי זה בא להתיר את שערי מנחת חוטא של כהנים באכילה לגמרי, שמותר לאכול את שערי המנחה ולא רק להקטיר אותם על ידי כהן. ומה אני מקיים וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל? הרי הפסוק אומר שמנחת כהן היא כולה מוקטרת על המזבח ולא אוכלים ממנה את שעריה. אז איך תאמר שבמנחה הספציפית, מנחת חוטא, כן יאכלו את שערי המנחה? למה שזה יהיה שונה משאר מנחות? אז אני אסביר לך למה. מנחת נדבתו, זה מדבר רק על מנחות של נדבה של כהן, אבל חובתו, כמו במקרה שלנו שזה מנחת חוטא, זה אחרת לגמרי. היא תהיה נאכלת, אולי נאמר ככה. תלמוד לומר, והייתה המנחת חובה, והייתה לכהן כמנחה כמו מנחת נדבה, ואז יש עקש במנחת חובה של כהן לבין מנחת נדבה של כהן. מקיש חובתו לנדבתו. מה נדבתו אינה נאכלת? כמו שאנחנו יודעים שהיא כליל מוקטרת על גבי המזבח, אף חובתו אינה נאכלת. זו דעת הנקמה שסוברים שמנחת כהן שעריה אינם נאכלים, אלא מוקטרים לגמרי על המזבח. עכשיו בא רבי שמעון. אמר רבי שמעון, וכי נאמר והייתה לכהן כמנחתו? לא ככה כתוב. ועלו לא נאמר אלא כמנחה, דיינו כמו מנחה של ישראל. אלא להקיש מנחת חוטא של כהנים כמנחת חוטא של ישראל. מה מקישים ביניהם? מה מנחת חוטא של ישראל נקמצת? אף מנחת חוטא של כהנים נקמצת. למרות שמנחת חוטא של כהנים מוקטרת לגמרי על גבי המזבח, בכל זאת אנחנו עושים קמיצה מתוך המנחה, ואת הקומץ מקטירים על המזבח, ואת השיריים מקטירים על המזבח. על אף שבמנחת ישראל את השיריים הכהנים אוכלים, אבל פה אנחנו לא יכולים לתת לכהנים לאכול את השיריים, כי המנחה של כהן, התורה מצווה אותנו שתהיה כולה כליל מוקטרת על המזבח. אבל מה כן לומדים ממנחת ישראל? את עצם העבודה של הקמיצה שצריכה להתבצע גם במנחת כהנים. שואלת הגמרא, אמא מנחת חוטא של ישראל נקמצת ושערי הנאכלים, אף מנחת חוטא של כהנים נקמצת ושערי הנאכלים. זאת אומרת, אם אתה מקיש בין מנחת חוטא של כהנים לבין מנחת חוטא של ישראל, אז אולי תקיש אותם לגמרי ותאמר שגם בפרט הזה, מה עושים עם שערי המנחה? גם את זה תלמד מנחת כהנים ממנחת ישראל ותאמר שהיא תהיה נאכלת. מבארת הברייתא, תלמוד לומר לכהן כמנחה. מה דורשים מהמילה לכהן כמנחה? לכהן רק קמיצה שנעשית על ידי הכהן, רק לגביה כמנחה אנחנו מקישים את המנחה של כהן למנחת ישראל. אבל ולא לאישים כמנחה, לא החלק שמקטירים על האש של המזבח, אנחנו מדמים את מנחת כהן למנחת ישראל. כי מנחת ישראל רק הקומץ מוקטר על גבי המזבח, ומנחת כהן גם השיריים מוקטרים על גבי המזבח. הכיצד? קומץ קרב בעצמו ושיריים קרבים בעצמן במנחת חוטא של כהנים. שואלת הגמרא, שתהיה עבודתה כשרה בו מהכה נפקה? מזה שכתוב לפי דעת הנקמה, והייתה לכהן כמנחה, כמו שראינו ממש בתחילת הברייתא, משם אנחנו לומדים שהכהן הוא זה שעושה את העבודה במנחת חוטא של עצמו. הרי מהתם נפקה, ממקום אחר אנחנו לומדים מקור לזה. הגמרא מביאה, מניין לכהן שבא ומקריב קורבנותיו של עצמו בכל עת ובכל שעה שירצה אותו כהן. תלמוד לומר, הוא בא בכל אהבת נפשו ושירת. זאת אומרת שכהן יש לו את האפשרות כל יום, אפילו אם זה לא היום שהתפקיד שלו להגיע לבית המקדש, הרי הייתה חלוקה מיוחדת מתי כל כהן היה מגיע, ולמרות שזה לא היום שלו להגיע, הוא יכול, כשהוא רוצה להקריב את המנחה של עצמו, להגיע במיוחד לבית המקדש ולשרת את המנחה שהוא רוצה להקריב. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שיש מקור אחר לזה שהכהן עושה את המנחה של עצמו. מתרצת הגמרא, צריכים שתי מקורות. למה? כי אם מהתם, אבא אמינא, אם אנו לומדים רק מהפסוק, הוא בא בכל אהבת נפשו ושירת, היינו סבורים לומר, הני מילי דבר שאין בעל חטא. הדברים האלה נאמרו דווקא כשהוא בא להקריב קורבן, באמת מתוך רצון טוב, להתנדב למען המזבח, להביא איזשהו קורבן מנחה של נדבה. אז הוא יכול לעשות את העבודה לעצמו. אבל במקרה שזה דבר שבא על חטא, מה, האסיר יפתח לעצמו את הנעילה של האזיקים? אין אסיר מוציא את עצמו מבית האסורים. אולי נאמר שהכהן לא יכול לחפר על עצמו ולעשות את העבודה של המנחה בעצמו. אז לכן מחדשת לנו התורה, לא. אם לא, לכן מחדשת התורה שכן, שהוא יכול לעשות את המנחה, אפילו של חוטא, להקריב אותה על המזבח. שואלת הגמרא, והנמי, אתה יודע מה? בסדר, צריכים באמת שתי מקורות ללמד שהכהן יכול לעשות את העבודה של המנחה בעצמו, מנחה של עצמו. אבל גם את זה, יש לנו מקור נוסף שמשם לומדים. מאחה נפקא, מאתם נפקא, מפה לא, הרי לומדים את זה ממקום אחר. הפסוק אומר, וכיפר הכהן, אז יש פה כפל לשון כזאת, על הנפש השוגגת, ואחר כך מוסיפים שוב, בחטאה בשגגה. מה זה הכפל? הנפש השוגגת, בחטאה בשגגה. למה צריכים לכתוב את זה כפול? אלא, בחטאה בשגגה, הכוונה של הכהן. מה זה מלמד אותנו? מלמד שהכהן מתכפר על ידי עצמו, אפילו בחטא, הוא יכול להתכפר על ידי עצמו. אז אם כן, מה צריך את הפסוק? והייתה לכהן כמנחה ללמד שהכהן יכול להתכפר על ידי העבודה שהוא בעצמו עושה. מתרצת הגמרא, אם מההיא, האם לומדים מהמקור הזה, אבא אמינא, הנמילי בשוגג, דווקא כאלה חטאים שהכהן חטא בשוגג, הוא יכול להתכפר על ידי עצמו. אבל במזיד אולי הייתי אומר שלא. כמשמלן שגם במזיד הוא יכול לכפר על עצמו. אנחנו יודעים בדרך כלל שקורבן בעל שוגג, לכן הגמרא מיד מתפלט, במזיד איך היא משכחת לה? איך יכול להיות שאדם מביא קורבן על חטא שהוא עשה במזיד? מביא הגמרא דוגמה, כגון בזדון שבועה, שאדם באו אליו, שאלו אותו, אתה יכול לבוא להעיד על מקרה שאנחנו ראינו שהיית נוכח בו ולעזור? והוא שקרן ועצלן. ואז הוא אומר, לא, אני לא ראיתי. בסוף מה מתברר? שהוא שיקר. אבל מה שהיה לפני שהתברר שהוא שיקר, שהוא אפילו נשבע, שבועת העדות, הוא נשבע שהוא לא יודע העדות. במקרה כזה, בסופו של דבר שמתברר שהוא שיקר, הוא מביא קורבן. הקורבן הזה בא אפילו אם הוא ידע במזיד שהוא משקר ושהוא נשבע לשקר, הוא בכל זאת מביא קורבן. אז אם מדובר פה על כהן שנשבע שבועת העדות והוא חייב קורבן, אז הכהן יכול לעשות לבד את העבודה בקורבן הזה, כי התורה אומרת, והפסוק הרי אמר, והייתה לכהן כמנחה שהעבודה קשרה גם בו. תניא אידך, ברייתא נוספת. רבי שמעון אומר, מנחת חוטא של כהנים נקמצת, והקומץ קרב בפני עצמו, והשיריים קרבים בפני עצמן. כמו שראינו מיד בתחילת השיעור היום. דעתו של רבי שמעון, גם מנחת חוטא של כהן, שכולם מוקטרת על המזבח, בכל זאת חייבים לפני כן לקמוץ, ואז להקטיר את הקומץ בפני עצמו ואת שירי המנחה בפני עצמו. ממשיכה הברייתא, רבי אלעזר ורבי שמעון, בנו, פאר מקדושים, בנן של קדושים, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר ורבי שמעון, חולק על אביו, ומה הוא אומר? הקומץ קרב בעצמו, מסכים. והשיריים? לא, אי אפשר להקריב אותם על גבי המזבח. מה עושים עם השיריים? השיריים מתפזרים על בית הדשן. מה זה המושג? לפזר שיריים על בית הדשן? מה זאת אומרת? איזה בית הדשן? להקטיר? לאבד? אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, הוי בא רבי יוחנן. רבי יוחנן התקשה מאוד להבין מה פירוש השיריים מתפזרים בבית הדשן. התקשה מאוד להבין. בית הדשן דהיכה, ישנם שתי בתי דשן. יש בית הדשן שנמצא על המזבח, איפה שכל הגחלים והאפר, ויש בית הדשן מחוץ לירושלים, ששם שופכים, כשמתרבה האפר על גבי המזבח, אז היו שופכים על שפך הדשן, היה בית הדשן מיוחד מחוץ לירושלים. אז על איזה בית הדשן התכוון רבי אלעזר ברבי שמעון, ששופכים את השיריים של מנחת חוטה של כהנים? אז אידה למעלה, היינו דה אבוע. אם מדובר כאן בית הדשן למעלה על המזבח, אז במה רבי אלעזר חולק על רבי שמעון אביו? הרי גם הוא מסכים שמקטירים בסופו של דבר על גבי המזבח את שערי הדשן. מה זה משנה אם שמים את זה בבית הדשן? את שערי המנחה. מה זה משנה אם שמים את זה על בית הדשן או שמקטירים את זה על המערכה? בסופו של דבר מקטירים גם את השיריים. זה אם נגיד שזה למעלה. ועידה למטה, מחוץ לירושלים בבית הדשן, שפך הדשן כמו שהתורה קוראת לזה. אז אם כן, איך ייתכן כזה דבר? מה? בן אדם מקריב קורבן למטה, מחוץ לבית המקדש? יש לך דבר שיקרב למטה? מה, יש כזה מושג להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש, בזמן שכמובן אסורים הבמות וגם לא בבמה בכלל? זה עוד עניין. אז זה פלא. פלא שרבי יוחנן ממש ישב ולא הבין. לא מבין מה פירוש פה בדברי רבי אלעזר ברבי שמעון. אמר לי רבי אבא, דילמה, לאיבוד. מי אמר שמקריבים את שערי המנחות של המנחת חוטה של הכהן? מפזרים את זה בבית הדשן, מחוץ לירושלים, לאיבוד. לא בתור קורבן. אחיך הוא עלי. זה ממש היה שחוק להגיד דבר כזה. וכי יש לך דבר שמפרישים אותו לשם שיהיה קרב לאיבוד, הכהן הולך במיוחד להפריש מנחת חוטה על דעת זה שאת הקומץ יקריבו על המזבח ואת השאר ישליחו לאיבוד? יש כזה דבר שמקדישים לכתחילה לאיבוד? תנא אבוה דרבי אבין, והוא הביא לזה מקור מאוד מאוד מעניין. התורה מדברת ומביאה פסוקים על המנחה הנפלאה שאותה מביא מדי יום ביומו הכהן הגדול שמשרת בבית המקדש. המנחה נקראת מנחת חביתין, והוא היה מביא אותה כל יום, והפסוק מדבר על זה בהרחבה בכל הפרטים שלו. אחר כך התורה אומרת, כל מנחת כהן, הכוונה מנחת חוטה, כליל תהיה. ואז אחרי שהתורה אומרת את המילים כליל תהיה, שמה המשמעות של המילים כליל תהיה? אז אחד שמימיו לא למד סדר קודשים, באמת לא כל כך מבין. סתם מעביר את השניים מקרא ואחד תרגום של הפסוקים, לא מתפלל, לא נראה לו כאן שיש איזה משהו שצועק בצורה בולטת, כי הוא לא מבין מה פירוש כליל תהיה. אבל מה באמת המשמעות כליל תהיה? שכולה מוקטרת על גבי המזבח. יש לי שאלה. יש חלק מהמנחה הזאת שנאכלת? מה זאת אומרת? כליל תהיה. אתה מבין מה הפסוק אומר? שאת כל המנחה מקטירים על המזבח. אז למה שבכלל יהיה חלק שיהיה אפשר לאכול אותו? אז למה באמת הפסוק מיד אחר כך כותב לא תאכל? ברור שלא תאכל. זו השאלה הגדולה. ומה התשובה? אומרת הגמרא, לאכילה היא קשתיה ולא לדבר אחר. התורה באה להדגיש. הרי מה היה כתוב קודם למנחת חוטה של הכהן? היה כתוב העניין של מנחת חביתין. התורה מקישה בעצם את הדין הזה של מנחת חוטה של כהן למנחת חביתין של כהן גדול. הקש. אז התורה מדגישה ואומרת, אתה יודע לגבי מה אני מקיש בין שתיהם? רק לגבי אכילה. אבל לא לגבי דבר אחר. מה פירוש? רש"י בכתבי יד, ולא לדבר אחר. מה פירוש? שיהיו השיריים קרבים, לא לגבי זה. במנחת חביתין, השיריים קרבים על גבי המזבח גם. אבל במנחת חוטא אני לא מקיש לעניין זה, לעניין השיריים, מנחת חוטא למנחת חביתין, אלא ודאי מתפזרין, הכוונה שהם הולכים לאיבוד. זה המקור. המקור לדברי רבי אלעזר ברבי שמעון, ששיערי מנחת חוטא של כהן הולכים לאיבוד, זה מהפסוק הזה, התורה מדגישה ואומרת, את הדבר היחיד שאני מקישה בין מנחת חוטא לבין מנחת חביתין, זה רק לגבי החלק הזה של... רק לגבי שזה אסור באכילה, לאכילה יקשתיב, ולא לדבר אחר, לגבי שיערי המנחה, האם זה מוקטר או שזה הולך לאיבוד, אמנם שבמנחת חביתין זה מוקטר, אבל במנחת חוטא לא יקשתי, וזה באמת ילך לאיבוד. שואלת הגמרא, יש לי פה קושיה, מייקה אמר? מייקה אמר? ריבונו של עולם. בואו לא נהיה למדנים גדולים, בואו נלמד פסוק בתורה כמו יהודי שמימיו לא למד. פעם ראשונה שהוא לומד פסוק. מה אנחנו מבינים? פסוק אומר, כל מנחת כהן כליל תהיה. כליל תהיה. מנחת חותם מדובר פה, זה אף אחד לא חולק. מה זה נקרא כליל תהיה? שהיא כולה מוקטרת על גבי המזבח. אז לא תאכל, לאכילה הקשתי אותו למנחת חביתין, אבל דבר אחר לא, שהרי מנחת חוטא הולך לאיבוד. מה הולך לאיבוד? אם התורה אומרת כליל תהיה, כולה תהיה מוקטרת על המזבח. איך הגעת לזה שחלק הולך לאיבוד? זה הקושיה הגדולה פה בשתי המילים מייקה אמר. אומרת הגמרא, אמר אביי, בוא אני אסביר לך. אחיקה אמר, בעצם אנחנו אומרים שיש פה כליל תהיה, כן, הפסוק אומר, כל מנחת כהן, כליל תהיה, לא תאכל. ואז שאלנו, אם זה כליל תהיה, אז ברור שלא תאכל. אז מה צריך לכתוב גם כליל תהיה וגם לא תאכל? התשובה, אם מדברים כאן על שתי מנחות שונות לגמרי. שתי מנחות שונות לגמרי. אז מסביר אביי. כל מנחת כהן, הסוף של הפסוק אומר לא תאכל, זה מדבר על חובתו, על מנחת חוטא. שמנחת חוטא, הדבר היחיד שאנחנו אומרים בו זה שלא תאכל. הכוונה היא, לאכילה הקשתי אותו למנחת חביתין שאסור באכילה, אבל לא לעניין מה עושים עם השיריים של המנחה. השיריים של המנחה הולכים לאיבוד כמו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון. אז תשאל, הרי כתוב כליל תהיה כתוב קודם. התשובה היא, כליל תהיה הולך על משהו אחר, זה הולך על נדבתו. ובאמת נדבת כהן מוקשת לגמרי למנחת חביתין. באמת כליל תהיה, את כל המנחה מקטירים על גבי המזבח. מנחת חוטא, לא תאכל. לאכילה יקשתיו, ולא לדבר אחר, שיעריו הולכים לאיבוד. שואלת הגמרא, אמר לי רבה, סכינה חריפה, מפסיקי קראי. סכינה חריפה, מפסיקי קראי. משהו פה, סכין חריף, אתה מחלק את הפסוק, אתה לוקח את תחילת הפסוק ואת סוף הפסוק, ובאמצע אתה בעצם אומר שזה מדבר על עניין אחר לגמרי. מה שכתוב, כל מנחה, כל מנחת כהן, הולך על העניין של מנחת חוטא, ולא תאכל הולך גם על מנחת חוטא, ובאמצע אתה אומר שמה שכתוב, כליל תהיה, מדבר על משהו אחר, מדבר על מנחת נדבה. איך ייתכן כדבר הזה שפסוק שלם מדבר על מנחת חוטא, ובאמצע פתאום מכניסים שתי מילים שלא קשורים, שזה קשור למנחת נדבה? אתה חותך פה בסכין חריף מאוד את הפסוק, בצורה שלא מסתברת בכלל. אלא אמר רבה, רבה חולק על הבית והוא מסביר אחרת, גם באותו רעיון, שכליל תהיה ולא תאכל, כל אחד מהם מדבר על מנחה אחרת של כהן. אומר רבה, כל מנחת כהן, פה מדברים על כל סוגי המנחות, כל סוגי המנחות של כהן. עכשיו, בהמשך של הפסוק, מה שכתוב, כליל תהיה, זה מדבר על נדבתו. על הנדבה של הכהן, שאת זה מקישים לגמרי למנחת חביתין, שאת כולו מקטירים על המזבח. מה שכתוב, לא תאכל, דווקא זה הולך על מנחת חוטא. לא תאכל, חובתו, כי חובתו אנחנו מקישים רק בדבר אחד. אנחנו מקישים אותו למנחת חביתין, רק לגבי הקומץ שמוקטר על המזבח, אבל שיעריו, באמת כמו שאמר רבי אלעזר ברבי שמעון, הולכים לאיבוד. טוב, אז אם כן, אומרת הגמרא, שכל אחד מהפסוקים מדבר על חלק אחר, שואלת הגמרא והיפוך הנה, אולי נגיד שנדבתו, אנחנו אומרים שמוקטרת לגמרי על המזבח, ככה אנחנו אומרים שנדבתו מוקטרת לגמרי על המזבח, וחובתו, החלק של השירה היא מלך לאיבוד. שואלת הגמרא, למה קבעת בצורה כזאת, שנדבתו מקישים לגמרי למנחת חביתין, ומנחת חוטה לא מקישים למנחת חביתין, והיפוך הנה, אולי נגיד להפך, שמנחת חוטה מקישים למנחת חביתין, שכולה מוקטרת על גבי המזבח, ולא נדבה. מסבירה הגמרא, מסתברה, נדבתו אבל אלי ריבויי, שהיא תהיה דומה למנחת חביתין, כי היא דומה לה בשלושה דברים. דבר ראשון, שכן, תדירה. מנחת חביתין באה כל יום, פעמיים ביום. הכהן גדול היה מביא את המנחה הזאת. גם מנחת חוטה, זה מנחה תדירה. כי אדם יכול לחטוא כמה פעמים בשנה. לעומת זאת, מנחת, זה מנחת נדבה. להפך, מנחת נדבה. מנחת נדבה, אנחנו אומרים שהיא דומה למנחת חביתין. למה? מכיוון שהיא תדירה, כמו שמנחת חביתין הסברנו שהיא תדירה, כי היא מגיעה כל יום, נדבה גם הוא יכול להיות נדב כל יום. חוטא, אבל אמנם היא יכולה להגיע כמה פעמים בשנה, כמו שאמרנו, אבל לא, היא לא מגיעה כל כך בתדירות גבוהה. כי כמה אדם חוטא בצורה כזאת שהוא צריך להביא נדבת חוטא? זה לא כל כך הרבה כמו מנחת חביתין, זה הרבה פחות בתדירות. דבר נוסף, לא חטאי, זה לא בעל חטא. מנחת חביתין לא בא בגלל חטא ולא מנחת נדבה. דבר שלישי, בשים ריחי, הרי בוללים את זה בשמן, מפזרים על זה לבונה, זה עושה ריח טוב למנחה הזאת כשמקטירים אותה. אז זה במנחת לבונה וזה במנחת נדבה, אבל לא במנחת חוטא שאין בה שמן ולבונה, אז לכן לא בשים ריחי. שואלת הגמרא, אדרבה, חובתו אבל אלי ריבויי, אדרבה, גם יש דברים שדומים מנחת חובה של כהן, מנחת חוטא. שדומה למנחת חביתין של כהן גדול יותר מאשר מנחת נדבה בשתי דברים. איזה שתי דברים? דבר ראשון, שכן עיסרון, המידה שלהם היא אותה המידה, כמה שצריך להביא מנחה. מנחת חוטה צריך להביא בדיוק עיסרון. וגם כהן גדול, מנחת חביתין. לעומת זאת, מנחת נדבה אפשר להביא אפילו 60 עשרונים. רק מה? בכלי אחד אפשר להביא עד 60 עשרונים. אם הוא רוצה להביא שתי הכלים, הוא יכול גם להביא יותר מ-60 עשרונים. ואין בזה גבול. חובה, דבר שני, מנחת חביתין הכהן גדול חייב להביא כל יום. כשאדם חטא, הוא חייב להביא מנחת חוטא. אם הוא חטא חטא שצריך להביא מנחת חוטא, אז זה חובה, אבל מנחת נדבה זה לא חובה. אז אם כן, ישנם דברים שמנחת חביתין ומנחת חוטא דומים יותר מאשר מנחת נדבה, אז אולי נאמר שמנחת חוטא תהיה כולה מוקטרת והיא תהיה מוקשת לגמרי למנחת חביתין. מתרצת הגמרא, הנח נפישן, יש דמיון יותר גדול בין מנחת נדבה למנחת חביתין, מאשר בין מנחת חוטא למנחת חביתין. שואלת הגמרא ורבנן, רבנן הרי סוברים שלא עושים קמיצה במנחת חוטא של כהן, אז אם כן, היי, כל מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל, מה יבדלי, מה הם עושים מהפסוק הזה? הרי אצלם זה מיותר, כל הלימודים של רבי שמעון הוא למד מהפסוק הזה, אבל לדעתם זה מיותר. גם זה שכתוב, כליל תהיה, לא תאכל, אז מה הם ילמדו? אומרת הגמרא, מה יבדלה? מבא אלה לקדתני, הם לומדים את הברייתא הבאה מהפסוק הזה. הברייתא אומרת לגבי מנחת חביתין ומנחת כהן רגילה, שקודם, בחלק העליון של הפסוקים כתוב מנחת חביתין, ובחלק התחתון כתוב מנחת נדבה של כהן. אז שואלת הגמרא, אין לי אלא עליונה בכליל תוקטר. במנחת חביתין כתוב שהיא כולה מוקטרת על המזבח. ואין לי אלא בתחתונה בלא תאכל. יש מצוות לא תעשה שאסור לאכול מהמנחה, מנחת נדבה של כהן. אז לגבי חביתין כתוב שהיא כולה מוקטרת על המזבח. לגבי נדבה של כהן כתוב שיש לא תעשה לאכול ממנה. אבל מאיפה נלמד שיש גם במנחת חביתין וגם בנדבת כהן, גם לא תעשה לאכול וגם מצווה שהיא כולה צריכה להיות מוקטרת על גבי המזבח. מניין ניתן את האמור בזה בזה, של זה בזה ושל זה בזה. מניין ניתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה, כמו שאמרנו. תלמוד לומר, כליל, כליל לגזרה שווה. כתוב גם במנחת חביתין וגם במנחת חוטא את המילה כליל כדי ללמוד מהם גזרה שווה. נאמר כאן במנחת כהן אדיוט כתוב את המילה כליל. ונאמר לאלן במנחת חביתין של כהן גדול, כתוב את המילה כליל. מה לאלן במנחת חביתין? בכליל תוקטר, שכולה מוקטרת על גבי המזבח. אף כאן לגבי מנחת כהן אדיוט, בכליל תוקטר על המזבח. ומה כאן, כמו במנחת כהן אדיוט, ליתן לא תעשה על החילתו של המנחה של מנחת חוטה של כהן? אף לאלן גם לגבי מנחת חביתין, ליתן לא תעשה על החילתו של המנחת חביתין של הכהן גדול. עכשיו הגמרא מביאה ספק. באי רבינה, כהן שאכל מן האמורים. האמורים מיועדים להקטירם על גבי המזבח. והכהן הלך ואכל מהבשר של האמורים. מהו? לאו דזרות, המצוות לא תעשה של זרות. הפסוק אומר, וכל זר לא יאכל קודש. מצוות לא תעשה של אדם זר, אסור לו לאכול קודשים. אז הלאו הזה לא קמי באי לי. ודאי שאותו כהן נחשב זר לגבי האמורים, והוא חייב על הלא תעשה הזה. כי קמי באי לי, לאו דקליל תהיה, הפסוק שם כתוב, לא תאכל. האם על הלאו הזה גם הכהן עובר, כי הרי הוא לא הקטיר אותה כליל על המזבח? מהי? האם זה מדבר רק על מנחות, או שזה גם עוסק בזבחים, בבהמה? האמורים של הבהמה, אם הכהן הולך ואוכל אותם, האם הוא עובר על האיסור של כליל? אמר רב אהרון לרבינה, פשוט מאוד, תשמע, דתניה רבי אליעזר אומר, כל שהוא בכליל תהיה, אפילו אם זה בהמה, ליתן לא תעשה על אכילתו, אז יש מצוות לא תעשה גם על אמורים. אומרת המשנה, מנחת כהנים ומנחת כהן משיח, כהן גדול, ומנחת נסחים, שמביאים ביחד עם בהמות קורבן, הם לגמרי למזבח, מקטירים אותם לגמרי למזבח, והם בהן לכהנים, שום חלק הכהנים לא מקבלים מזה, ובזה, בדברים האלה שהזכרנו, יפה כוח מזבח מכוח הכהנים, כי המזבח מקבל לגמרי את כל החלקים. שתי הלחם, לעומת זאת, שמביאים בחג השבועות להתיר את החדש לבית המקדש, את התבואה החדשה למנחות בבית המקדש, ולחם הפנים שמניחים על השולחן בתוך ההיכל כל שבת, הם נאכלים רק לכהנים ואין בהם למזבח כלום, ובזה יפה כוח הכהנים מכוח המזבח, כי הם מקבלים את כל החלקים לעומת המזבח שלו. שואלת הגמרא ותו לקה, אין עוד דוגמאות של מקרים שהם לגמרי לכהנים? והאיקה עולה, דיינו, וכי אין עוד דוגמאות שכולה למזבח? והאיקה עולה, קורבן עולה הוא כולו למזבח. מתרצת הגמרא, איקה אורה לכהנים. אז הכהנים מקבלים את האור של הקורבן עולה, אז יש חלק מסוים לכהנים. שואלת הגמרא, והאיקה עולה את העוף, שאין לו אור שצריך לתת לכהנים, אלא הוא כולו מוכתר על גבי המזבח. מתרצת הגמרא, איקה מוראה ונוצתה, שאותם היו מניחים בצד המזבח, והם היו נבלעים במקומם, אז הם לא היו על המזבח. לא הם מוכתרים לגמרי למזבח, אז לא מחשבים אותם, בתור כאלה שלגמרי מוכתרים על המזבח. והאיקה נסחים, שואלת הגמרא, נסחים של יין, שזה לגמרי היה הולך על המזבח, אז בזה כוח המזבח יותר. עונה הגמרא, לשיטין אז, הם היו נכנסים בתוך נקבים מיוחדים, אבל הם לא היו נשארים על המזבח. שואלת הגמרא, ומה היא בזו? בזו כוח מזבח יפה מכוח הכהנים, זה הרי פשוט, זה הרי פסוקים מפורשים שזה הולך לגמרי על המזבח. מתרצת הגמרא, להפוקי מדי שמואל דאמר, שמואל, המתנדב יין, מביאו ומזלפו, הוא מזה אותו, צורה של מטפטף את היין, על גבי האש, על גבי האישים. כמה שמלן שזה לא נכון. זאת אומרת שהמשנה פה לא מסכימה איתו, אלא דלשיטין אז לי, ולא כולה, כל היין יהיה על המזבח, אלא שופכים את זה לתוך הנקב שהיה במזבח, והוא לא היה נשאר על האש של המזבח. מצד שני, אבל המשנה שלנו מסייע לשמואל בעניין אחר, לגבי שמן. דאמר שמואל, המתנדב שמן, אז קומצים את השמן למזבח, ושיעריו נאכלים לכהנים, וכאן זה אנחנו רואים הוכחה לזה, כי אם לא שחלק מהשמן היה נאכל לכהנים, אז גם את השמן היינו מביאים בתור הרשימה של דברים שהם רק למזבח ולא לכהנים, אבל בזה שזה לא ברשימה, סימן שאת השמן חלק מזה כן היו נותנים לכהנים. עוד למדנו במשנה את הרשימה של הדברים שרק הכהנים מקבלים. שתי הלחם ולחם הפנים, שואלת הגמרא ותולקה, אין דברים נוספים שרק הכהנים מקבלים ולא המזבח. והאיקה חטאת העוף, שהבשר נאכל רק לכהנים, אין שום חלק שהולך למזבח מצד הבשר. תרצת הגמרא, האיקה דמה, את הדם הרי כן נותנים למזבח. שואלת הגמרא, והאיקה לוג שמן של מצורה, שהיו מזים, לוג שמן שהמצורה היה מביא בשביל להיטהר, אז לא היו לכאורה נותנים שום דבר למזבח, אלא את כולו היו נותנים לכהנים. אומרת הגמרא, היא כמתנותיו, היו מזים שבע מתנות נגד הפרוכת מאותו שמן. אז כן יש חלק מסוים שהולך בצורה מסוימת למזבח. שואלת הגמרא, מהי בזו? זה הרי פשיט, הרי כל הרשימה שהמשנה הביאה, אז דברים פשוטים. מה בעצם המשנה התכוונה לחדש? להפוקי מימן דאמר שתי הלחם הבאות בפני עצמם, כשהם לא מגיעים עם שתי כבשים בחג השבועות, לשריפה עטיין. ככה יש דעה סוברת, ששורפים את שתי הלחם ולא נותנים אותם לכהנים. כמה שמלן, דבזו יפה כוח כהנים לעולם, וכן אוכלים את שתי הלחמים האלה, גם כשאין שתי כבשים. עד כאן השיעור על דף עין דלת.